טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו בפעם הקודמת, או בפעמיים הקודמות, התחלנו את פרק ד' בדרך קניית הזהירות, ורק נחזור על הנקודה האחרונה שאותה ראינו בפעם הקודמת. ראינו שיש, הייתי אומר, שני סוגים של הבנת הזהירות וממילא קניין מידת הזהירות. סוג אחד הוא הסוג היותר עליון שקראנו לו זוהר, זאת אומרת כשהאדם מבין שלהיות אדם זהיר זה בעצם אומר להיות אדם זוהר, זאת אומרת להיות אדם שהוא יכול לגלות את האלוהי בקרבו, האלוהי הזוהר, האלוהי האינסופי בקרבו. וממד שני, המדרגה השנייה זה להיות אדם זהיר במובן של זהירות, זאת אומרת שהוא שם לעצמו גבולות, מסגרת, סייגים, כדי באמת לא לסטות לצדדים ולפינות, אלא להיות מכוון למטרה. והרמח"ל מחלק את אנשי הזהירות בין אנשי הזוהר לאנשים הזהירים, הוא מחלק אותם לשלושה סוגים. הסוג העליון בעל המעלה הוא קורא להם שלמי הדעת, הסוג השני פחותי מהם, והסוג השלישי ההמון כולו. הסוג של שלמי הדעת שבו עסקנו בפעם הקודמת, אלה אותם האנשים שכשמם כן הם, על פי הגדרה הזאת, שלמי הדעת, שדעתם שלמה. מה זאת אומרת? אז אם נחזור אל הזוהר, אותם האנשים, אותה התפיסה, שמבינה שיש באדם ממד אלוהי אינסופי, והממד האלוהי האינסופי הזה חייב לצאת אל הפועל, והקדוש ברוך הוא בעצם ברא את האדם כדי שהוא יוציא את הממד האינסופי הזה מהכוח אל הפועל. ולכן, כמו שהזכרנו פעם קודמת, דם הנבטה אולן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, בחלק הראשון של המשנה הזאת, זה מגלה את הזוהר, את מדרגת האינסוף האלוהי שבאדם. דם הנבטה, נשמתך חצובה מתחת כיסא הכבוד, ולאן אתה הולך לחיי נצח לעולם הבא, וכו'. אחרי שאדם מכיר את מעלתו ואת ערכו, יראת שמיים במובן הזה שהוא ירא, לא כפחד, אלא ירא מצד המדרגה, להוציא מהכוח אל הפועל את השמיים שבתוכו, אז זה לא שהשמיים עליונים שם, אלא השמיים נמצאים בך. רק אתה, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, שאנחנו יכולים, מסוגלים, מחויבים, להוציא את השמיים האלה מהכוח אל הפועל. אז אדם ירא שמיים במובן המלא, זה אדם שמכיר את מעלתו ואת ערכו, ופועל בפועל לגלות את המדרגה הזאת בכל הצדדי ופינות החיים שלו. וזה נקרא שלמי הדעת. אותו אדם שדעתו שלמה, שהוא מכיר את מעלתו וערכו, והוא יודע שהוא יכול להיות כלי ואמצעי לגלות את האלוהי דרכו, ולכן הוא לא רוצה להפסיד את השלמות הזאת בשום צורה. ולכן הוא באמת יהיה זהיר. הוא יהיה זהיר במה לא לעשות, כדי להיות זוהר במה כן לעשות. אם אפשר לומר את זה כך. לכן לשלמי הדעת תהיה להם ההערה, הערה מלשון התעוררות, במה שהתברר להם כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה, והם מתאימים לשלמות הזו, הם ראויים לשלמות הזו, השלמות הזאת נמצאת בתוכם, השמיים האלוהים נמצאים בהם, ושאין רק גדול מחסרון השלמות והרחק ממנו. אז אם האדם הוא הופך להיות לא שייך לשלמות הזאת, כי הוא לא מודע בכלל שהשלמות הזאת נמצאת בתוכו והוא יכול להוציא אותם מהכוח אל הפועל, אז באמת הוא יהיה חסר שלמות. ולכן, כי הנה אחר שהתבהר זה אצלם, והתבהר להם כמו כן להיות האמצעים אליו, כלומר לא רק ההכרה שאדם יש בו סגולת השלמות ויש בו יכולת להופיע את השלמות בפועל, אלא גם מה עם האמצעים והדרכים המעשיות להוציא את השלמות מהכוח אל הפועל, שזה הגילוי של המוסר הנפשי והגילוי של המעשים הנכונים, הנפש שתתפקד באופן נכון והגוף שתתפקד באופן נכון, אז היות והאמצעים האלה הם האמצעים הבלעדיים, היחידיים, שמאפשרים לאדם להגיע לחשיפת השלמות הזאת. לכן, גם אם זה דורש מחירים וגם אם זה קשה, האדם הזה יהיה מוכן לעמוד במשימה. כמו אדם שרוצה להיות בריא, הוא כרגע חולה, והוא יודע שהוא צריך לקחת תרופה או כדור או זריקה או ניתוח וכו'. ולמרות שכל האמצעים האלה הם אמצעים לא נעימים וכואבים ומעצבנים, הכל נכון. אבל כמו שכותב הרב, הזכרנו את זה, ביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. ככל שאדם שייך יותר למדרגת הבריאות, כך יש לו יכולת יותר גבוהה לקחת את האמצעים, את הסם, שהוא לא כל כך נעים ולא כל כך מתוק, כי המטרה ברורה לו. אז ככל שהגדרת המטרה, ידיעת המטרה, השייכות הפנימית שלו אל המטרה, המוכנות שלו לדבוק באמצעים הבלעדיים, המביאים להשגת המטרה, ככל שכל זה יותר ברור לו, כך הוא יהיה מסוגל ומוכן להתאמץ באמצעים בדרך, גם אם זה קשה. וזה שלמי הדעת. כלומר, בואו נגדיר את זה רגע במדרגת מידת הזהירות. שלמי הדעת זה אותם האנשים הזוהרים, שמבינים שכדי להיות זוהרים במדרגת האינסוף האלוהי, חייבים להיות זהירים. פשוט אין ברירה. והם עושים את זה בשמחה. לא רק אין ברירה. לכן, כי הנה אחר שהתבהר זה אצלם והתבהר להם כמו כן להיות האמצעים אליו, מקף, המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיט באלה האמצעים או להקל בהם. כי ברור להם שאם המטרה קדושה, אז גם האמצעים צריכים להיות קדושים. המטרה מקדשת את האמצעים, אז מטרה קדושה מקדשת, מכילה את קדושתה גם על האמצעים. ולכן כל מה שאתה ממעט או מצמצם או מדלג או מזייף או מעגל את הפינות ביחס לאמצעים, אתה לא משיג את המטרה. לכן ברור שמי שרוצה להיות זוהר, חייב להיות זהיר. אין זוהר ללא זהיר. אין בריאות ללא מוכנות לקבל את הדרך אל הבריאות. כי כבר נדבר אצלם שאם אמצעים אלה ימתו להם או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא יגרע מהם כפי מה שגרו הם בהשתדלותם. ככל שלא הייתה הבנה מהי מדרגת הזוהר הפוטנציאלית שלהם ומהם האמצעים הנדרשים להוציא את הזוהר הזה מהכוח אל הפועל, כך הם פחות יהיו זהירים וכך יגיעו לפחות הישגים וכו'. אז הנה לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא יגרע מהם כפי מה שגרו הם בהשתדלותם, ונמצאים חסרי השלמות, משהו להם צרה גדולה ורעה רבה. זאת המדרגה העליונה של שלמי הדעת, אותם אלה שדעתם שלמה, שעירת השמיים שלהם היא לא עירה מצד אינטרס כזה או אחר, חומרי או רוחני, אלא עירה להוציא מהכוח אל הפועל את השמיים שבתוכם. הם יראים שמה יחיסרון באי הופעת השמיים שבהם. אז דמה למעלה ממך, סליחה, אז מאין באת אלן אתה הולך, מתוך המאין באת אלן אתה הולך בימת השמיים שבך, עכשיו תגלה את זה בארץ, מאין באת אמיתי פסרוך, אלן אתה הולך עם כל המפרים המתוליה. כל מה שדיברנו פעם קודמת. הכן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם. המילה להחמיר והמילה להרבות גם הם צריכות הגדרה. להרבות ולהחמיר לא חומרה דעתי לידי כולה, כלומר לא איזה חומרה שבסוף האדם לא מסוגל לעמוד בה, כי היא לא מתאימה לנפשו, או היא לא נכונה, אלא האדם חי בדמיון, ואז החומרה הזאת רק תגרום נזק, כי הוא לא יכול להתמיד בזה, כי זה לא מתאים לאישיותו. יש הרבה מה לדבר על הסוגיה הזאת, אולי תרף נעמיק בזה יותר. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם, בתנאי כמובן שזה האמצעי והדרך להגיע לשלמות הזאת. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם, ולא ינוחו ולשקטו מדאגה מדבר, פן יחסר מהם, מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. יפה. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי האדם מפחד תמיד. ושם הגמרא שואלת, הרי פסוק אחד אומר, אשרי האדם מפחד תמיד. אם כן, האדם המפחד הוא האדם המאושר, האדם שנותן לעצמו אישור, האדם המוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. מצד שני כתוב, פחדו בציון חטאים. אם כן, האדם המפחד הוא חוטא, או עצם הפחד הוא החטא. אז תחליט, חטא זה אישור להופעת החיים שלך, או חטא זה דלדול בהופעת החיים שלך. מה זה בדיוק? פחד. סליחה, לא חטא, פחד. עונה הגמרא מחלקת הגמרא, הפחד החיובי שעליו אמרו חכמי, עליו אמר הפסוק, אשר אדם מפחד תמיד, זה בדברי תורה. כתכונת נפש, פחדו בציון חטאים. מי שחוטא, מי שפוחד הוא חוטא. אבל מבחינת השייכות אל האינסוף האלוהי, ההוא בדברי תורה כתיב, אז השייכות אל האינסוף האלוהי היא אינסופית. והשלמות היא אינסופית. אז הפחד הוא לא פחד משתק. הוא פחד מאתגר. דרך אגב, יש שם רש"י מאוד חשוב שם בסוגיה, שרש"י אומר, אשר אדם מפחד תמיד, ההוא בדברי תורה כתיב, אומר רש"י, שמא ישכח לימודו, או שמא ישתכח לימודו. עכשיו, אני, אם הייתי רש"י, הייתי שם נקודה שם. שמא ישתכח לימודו, שים נקודה, הבנתי. ממה מפחד? שלא ישכח לימודו, לכן תחזור. הלומד ולא חוזר, כזורה ולא קוצר, תחזור. יפה. אבל רש"י מוסיף עוד חצי משפט. ירא, אשר אדם מפחד, שמא ישתכח לימודו, מוסיף רש"י, ומתוך כך מחזיר לשנותה תמיד. כלומר, לא פחד משתק, אלא פחד מאתגר. זאת אומרת, לא יראה שעושה את האדם קטן אל מול אלוהים, אלא יראה שמבינה שהאדם הוא גדול, כי האלוהים נמצא בו, כי השמיים נמצאים בתוכו. אז הוא זהיר כי הוא רוצה להופיע את הזוהר. מי שלא מבין את מה שאנחנו נוראים עכשיו, מחילה שאני מדבר ברור מדי, מי שלא מבין את זה, כל המסלול כל המסילה שהונה עליה בספר מסילת ישרים, היא לא המסילה הנכונה. אתה צריך להיות מדויק על המסילה. אם אתה מדויק על המסילה, זה השורש, הוא זוהר. המגמה היא זוהר. המגמה היא יראת שמיים, במובן העמוק של המושג יראת שמיים, תהיה מודע לזה שהשמיים נמצאים בך ותוציא אותם בכל האמצעים מהכוח לפועל הכי שלם שאתה יכול. תהיה שלם הדעת. הדרך להופיע בפועל את שלמות הדעת, היא הזהירות, היא הגבולות, המסגרת, עד כאן כן, מי כאן לא, זה בפנים, זה בחוץ. בסדר, אבל לא יכול להיות שנצמצם את הזוהר אל הזהירות, נהפוך את, את האמצעים למטרה. האמצעים של המסגרת הם סך הכל אמצעים להשיג את המטרה שזה הזוהר. זה שלמי הדעת. לכן הוא בדברי תורה כתיב, הפחד הוא פחד בונה, הוא פחד מאתגר, לא פחד של עונש. אלא אשרי האדם מפחד תמיד, הוא בדברי תורה כתיב, דווקא מפני שדברי תורה. זה אינסוף אלוהי. זה דבר השם, אנוכי, אנה נפשי כתבית יביד, זה אינסוף אלוהי. והאינסוף האלוהי הזה הוא שלמות בלתי שלמה, כלומר שלמות אינסופית. לכן האדם באמת מפחד ביחס לדברי תורה במובן הזה, שהוא כל הזמן יראה האם הוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל באופן הכי מלא שהוא יכול להוציא, כמה שהוא יכול. זאת המדרגה העליונה. ולכן אומר הרמח"ל, יש כאלה שחולקים, בואו עד לכאן פעם שעברה פחות או יותר, אולי קצת הוספנו. ואז ממשיך הרמח"ל ואומר, והנה סוף המדרגה הוא הנקרא יראת חטא, שהוא מן המשובחות שבמדרגות. ידועה החלוקה המקובלת בחז"ל בין שלושת סוגי היראה, יראת העונש, יראת חטא, יראת הרוממות. הרמח"ל ממקם את יראת חטא כיראה מרוממת מאוד, מן המשובחות שבמדרגות, וכנראה מה שנקרא אצל רוב החכמים יראת הרוממות, נקרא אצל הרמח"ל יראת חטא. בואו רק נגדיר את הדברים. יראת הרוממות, כשמה כן היא, זה לא שאני ירא מהרוממות האלוהית, ואני רחוק מהרוממות האלוהית. יש איזה שמיים, איזה רוממות, עליונים, נשגבים, רוממות עליונה, נשגבה, גבוהה, רחוקה, רחוקה מאוד, ואני ירא מהרוממות הזאת, זה נראה לי כל כך רחוק, כל כך שמיימי, כל כך מרומה ממני, ואני ירא מהרוממות הזאת. לא, הרוממות, אדם ששייך לראות הרוממות, זה אדם שירא מהרוממות שנמצאת בתוכו, מהשמיים שנמצאים בו. האם הוא יצליח להיות שלם הדעת ולהוציא כמה שניתן את הרוממות הזאת אל הפועל? את השמיימיות הזאת אל הפועל? אז לזה קורא הרמח"ל יראת חטא. אדם ירא מלהיות חסר, כי הוא יודע שיש בו רוממות, ואם הוא לא יוציא מהכוח לפועל את הרוממות הזאת, אז באמת הוא יהיה חסר. זה הדבר הכי חשוב של החיים. זאת מדרגה עליונה מאוד. אני אפילו הייתי מעיז לומר, שאולי הבעיה של האדם הדתי המצוי, זה שהוא לא מבין את מעלתו, שהוא לא מכיר את ערכו, שהוא מזלזל בעצמו. הוא לא מאמין שבכלים המוגבלים שבתוכם הוא חי, גוף נפש שכל, יש בו ממד נשמתי אלוהי אינסופי, שיכול להעיר, לא רק להתגבר, בלשון החסידות, להכניע, אלא גם להעיר, להמתיק, הוא יכול להופיע דרך הכלים החומריים, הסופיים. מרוב שאנחנו רצים כל הזמן בחיים על סדרי החיים הטכניים, גוף נפש שכל, אנחנו לפעמים שוכחים, לא מודעים בכלל, ובטח גם לא עובדים על זה בפועל, שיש לנו רוממות אדירה בתוכנו, אנחנו מסוגלים להוציא אותה מהכוח אל הפועל. זה... ברוכים הבאים, ילדים חמודים. מה הבעיה של תלמיד מצוי בכיתה? שהוא ישכח, הוא יכול לשכוח, מרוב שהוא רוצה הפסקה, נכון? מה הדברים שילדים הכי אוהבים בבית ספר, את האמת? הפסקה. מה היא ההפסקה הכי טובה שיש? החופש הגדול. נכון? זה ההפסקה הכי טובה, נכון? אז מרוב שהתלמיד רוצה הפסקה, הוא שוכח בכלל את מעלתו ואת ערכו, מה הוא מסוגל לקנות בבית הספר, כמשל. כן? אז מרוב שאתה עסוק במסביב של החיים, במעטפת, אתה לא מודע בכלל לתוך שלך, ליכולות שלך, לפוטנציאל שלך, לשלם שבך. בעיה? באמת בעיה. וזאת המדרגה שנקראת יראת חטא, שאדם ירא מלהיות חסר, חטא, לשון חיסרון. ממה הוא ירא להיות חסר? הוא ירא מלא להופיע את הרוממות האלוהית שבו. הוא ירא, איזה משפט אני הולך להגיד, הוא ירא מיראת שמיים. הוא ירא מלהיות שמיים. או מלא להיות השמיים. זה יותר טוב. זה יראת חטא. הוא ירא מהשמיים, שמה הוא לא יוציא את היראת שמיים. קיצור, הוא מפחד לא להיות מה שהוא מסוגל להיות. ולא הוא, אלא האלוהי שאמור להופיע דרכו. זאת מדרגה עליונה מאוד, לכן הרמח"ל קורא לה באמת שלמי הדעת. אבל היות והמדרגה הזאת היא כוח עליונה, אז יש שתי מדרגות פחותות ממנה, אבל לשם אנחנו שואפים. האדם שואף, אנחנו שואפים, האדם הפרטי, האומה, האנושות, להכיר את מעלתה האלוהית. ומתוך שאנחנו מכירים את מעלתנו האלוהית, אנחנו מודעים לזה שאנחנו מסוגלים להוציא אותה אל הפועל, ואנחנו עושים כל מאמץ, כולל המאמצים הקשים, כדי להוציא את זה אל הפועל. והנה סוף זאת המדרגה הוא הנקרא יראת חטא. שהוא מן המשובחות של המדרגות, ואיש יהיה האדם ירא תמיד ודואג, אבל לא ירא פחד, לא מפחד שיתוק, אלא ירא מאותגר, ירא רוממות. פן ימצא בידו איזה שמץ חטא, שמץ חיסרון. חטא זה לא שולחן ערוך. חטא זה חיסרון, כמו שאומר נפש החיים, כל חטא לשון חיסרון כידוע. אז חטא זה חיסרון. כן, זה כמו, למשל, דוגמה, בוא נתן דוגמה מעולם הספורט, למרות שהיא דוגמה לא מי יודע מה, אבל נגיד, בסדר? כששחקן כדורגל עומד לבעוט פנדל, נכון? אז סך הכל זה יחסית קל להכריע את השוער בפנדל, נכון? פספס את הפנדל. איך קוראים לזה? לאחתי. הוא החטי. החטיא את המטרה, נכון? מה זה חטא? מה זה לאחתי? לאחתי מלשון חטא. מה זה לאחתי? היה לך פה פוטנציאל גול, ואתה עכשיו הפסדת את הפוטנציאל. כלומר, היית יכול במרכאות, כן, הכל להבדיל, כן, המשל והנמשל, היית יכול להיות שלם, 1-0, ואתה עכשיו פספסת את הפוטנציאל שהיה לך. זה חיסרון. חטא זה חיסרון. יותר קל להכריע בפנדל מאשר להכריע במשחק שוטף. זה פשוט, אתה עומד מול שוער, מול רשת, זהו, 11 מטר, נגמר. זה פשוט יחסי. אז האדם ירא, פן ימצא בידו איזה שמץ חטא, שיעקבהו מן השלמות, אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. וזאת מדרגה עליונה, שאדם מכיר את מעלתו, איזהו אדם מכיר את מקומו, אדם מכיר את מעלתו, מוכן להתאמץ להוציא את המעלות האלה מהכוח אל הפועל, ואז באמת הוא מתקרב להיות שלם הדעת. אני חושב שערב תשעה באב, אולי כדי להגיד עוד איזה משפט בעניין הזה. אם הייתי מנסה, הייתי אומר, לסדר, נקרא לזה, את היחסים בין הפנים לחוץ או בין השלמות להיעדר השלמות, אני אומר משפט לא מדויק, אבל הייתי אומר שיש בעצם שלושה ממדים מרכזיים, שכל החיים שלנו זה בעצם המתח בין שלושתם. כלומר, שלישייה שכל אחד מהם זה שניים, ואנחנו כל הזמן בין שתי הקצוות האלה. למשל, אחר כאן דוגמה. מצד אחד כלל ופרט, מצד שני רוח וחומר, מצד שלישי שכל ורגש. הנטיות הטבעיות של האדם זה להיות אדם פרטי. זה להיות אדם חומרי, זה להיות אדם רגשי. נכון? כלומר, רוב התנהלותו של אדם בעולם זה אני הפרטי ביחס לעניינים החומריים באופן רגשי. להיות אדם שמנהל את החיים לא על פי הצד החומרי בלבד, אלא מכוח הצד הרוחני שבך. להיות אדם שמנהל את חייו לא רק מצד הפרטי, האגו, אלא מהצד הכללי שבך. להיות אדם שמנהל את החיים לא רק מצד הרגש, אלא מצד השכל האנושי והאלוהי שבך. להיות אדם רוחני, כללי, שכלי, שמהמקום הזה הוא ניגש אל החומרי, פרטי, רגשי, זאת עבודה אדירה. אולי סוף סוף עכשיו הורדנו את המשפטים הגבוהים של הרמח"ל אל החיים. להיות אדם שלם הדעת, שלם הדעת, זה להיות אדם שהכלל מנהל את חייו. בימים האלה, שלושת השבועות, ודאי תשעת הימים, כל השנה, כל החיים, האם אתה אדם כללי, שמה שמטריד את מנוחתך ומה שמעניין אותך וסדרי עדיפויות שלך ושאיפות החיים שלך, זה גאולה, זה תיקון עולם, זה כלל ישראל, זה מקדש, משיח, מלכות ישראל, לא כמשל, על אמת, זה חי בתוכך, אתה לא אומר את זה פה על כיסא, זה באמת חי בך. או שאתה אדם שהולך לעבודה, מפרנש משפחה, מבסוט מהחיים, או פעם בכמה, שלושה שבועות בשנה, צריך להיזכר שגם יש איזה מקדש באיזשהו מקום, ששואלים ילכו בו ויש עוד איזה חיסרון. איפה הראש מונח? איפה הלב מונח? איפה המוח? איפה השאיפה? איפה הדמיון? איפה הרצון? איפה סדרי העדיפויות? זאת לא שאלה של שלושה שבועות. זאת שאלה של החיים. זאת שאלה של האומה. איפה היא נמצאת? שאלה נוקבת. פתאום נזכרנו שלושת השבועות. תשעת הימים. שבוע שחל בו טוב השנה אין. אפילו בתשעה באב, כסעודת שלמה המלך. בסדר גמור. של הכוח. זאת שאלה נוקבת, זאת לא שאלה פשוטה. אם האדם הוא אלוהים, אם אלה הוא כללים, אם אלה הוא מנהל את חייו על פי השכל האלוהי והאנושי, ולא רק על פי הרגשות הטבעיים שלו ועל פי האגו הפרטי שלו. זאת שאלה ענקית השאלה הזאת. ולכן האדם הזה, שהוא שלם הדעת, הוא באמת שייך למדרגת הרוממות, הוא באמת שייך למדרגת השמיים, האינסוף האלוהי שבו, ולכן הוא באמת ירא חטא במובן העמוק של הביטוי יראת חטא. הוא ירא שמה לא ישלים את השלמות האמיתית שבו, הפוטנציאלית שלו, שמה יהיה בעל חיסרון. טוב, זאת המדרגה הראשונה, כן. שאלה מאוד חשובה, נשאל את השאלה ונדבר על זה בשיעור השני, בפעם הבאה. איך אדם יודע למצוא את האיזון בין, מצד אחד נקרא לזה הענווה, שפלות הדעת, אנוכי תולעת ולא איש כמו שאמרת, ומצד שני, מעלתו ורוממותו. על כך בשיעור הבא, שיתחיל עוד 10 שניות.